דנה בשאלה שכבר שאלנו אותה בתחילת השיעורים, אבל עכשיו היא מעמיקה בסוגיה הזאת. ממתי קוראים קריאת שמע בערבית? אני שואל אתכם, ממתי קוראים קריאת שמע בערבית? אתם רוצים לקרוא היום, אנחנו רוצים לקרוא היום קריאת שמע. מתי אתה קורא קריאת שמע? תפילת ערבית. מתי הזמן? צאת הכוכבים. למה המשנה לא אומרת קוראים קריאת שמע מצאת הכוכבים? במקום להגיד קוראים קריאת שמע מצאת הכוכבים, אומרת המשנה משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. אז אם אני רוצה היום לקרוא קריאת שמע לפי המשנה, מה אני צריך לעשות? לחפש איזשהו כהן בשכונה, תגיד לי, מתי אתה אוכל תרומה? עכשיו בזה אני אוכל, אני עכשיו קורא קריאת שמע. באופן פרקטי זה בלתי אפשרי הדבר הזה. למה המשנה לא אומרת את המשימן שהוא טוב לכולם? צאת הכוכבים זה טוב לכולם, והיום אנחנו באמת נוהגים בצאת הכוכבים לקרוא קריאת שמע. למה המשנה אומרת משעה שהכהנים אוכלים בתרומתן? בכלל היום אין תרומה, אז מה נעשה? מתי נקרא קריאת שמע? מבין את השאלה. שואלת הגמרא את השאלה שאני שואל כרגע. בוא נראה. מכדי כהנים אימת כאכלי בתרומה. מתי כהנים אוכלים בתרומה? משעת צאת הכוכבים. ליתנה משעת צאת הכוכבים. אם אתה אומר שהכהנים בעצמם, הסימן שלהם, זה צאת הכוכבים לאכול בתרומה, אנחנו כבר למדנו שצריך לעבור היום, מתי עובר היום בצאת הכוכבים, ואז הם יכולים לאכול בתרומה. אם זה ככה, אז תגיד ישר, משעה צאת הכוכבים. למה צריך לבלבל את היהודים, להגיד משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם? אומרת הגמרא, מילתא אגב אורחי כמשמע לן. דרך אגב, משמיעה לנו התורה איזשהו דבר נוסף. כהנים אימת כאכלי בתרומה משעה צאת הכוכבים. מלמדים אותנו שהכהנים אוכלים משעת צאת הכוכבים. למדנו שני דברים. למדנו שקריאת שמע משעת צאת הכוכבים, ודרך אגב למדנו שהכהנים אוכלים משעת צאת הכוכבים. ואקם משמע לן, זה שהכהנים אוכלים משעת צאת הכוכבים, דכפרה לא מעכבה. מה זה כפרה לא מעכבה? כדתניה ובא השמש ותהר, ביאת שמשו מעכבתו מלאכול בתרומה, ואין כפרתו מעכבתו מלאכול בתרומה. נקודה, עד לכאן. אני רוצה להסביר. יש מדרגות מדרגות בתיקונים, נאמר. אחד הדברים שאדם מתקן, שהוא צריך להביא קורבנות. יש תומות שאדם על התומה הזאת הוא צריך להביא קורבן. אדם שהוא זב או משהו, הוא צריך להביא, או נגע בשרץ או משהו, הוא צריך להביא קורבן. וזה דבר אחד. אבל יש גם אותו נאמר כהן שהוא נטמע, שהוא צריך להביא קורבן בסוף שבעה ימים, ביום השמיני, הוא צריך להביא קורבן. עכשיו, השאלה, מה הוא יעשה עד אותו יום? האם הוא יכול לאכול גם בתרומה עד היום השמיני, הוא לא יכול לאכול בתרומה עד היום השמיני? אז אומרת הגמרא, הכפרה זה הקורבן, היא לא מעכבת מלאכול בתרומה. דהיינו, הכהן יכול לאכול בתרומה למרות שהוא עוד לא הביא את הקורבן שלו, בכל זאת הוא יכול לאכול בתרומה. הכפרה היא לא מעכבת מלאכול בתרומה, הוא יכול לאכול בתרומה למרות שהוא לא במצב של שלמות, אבל הוא יכול לאכול בתרומה. זה הרעיון שהפשט כאן בגמרא, זה בא להשמיע להם. על זה מעמיק כאן הרב, על המושג הזה, שאדם מצד אחד הוא צריך להביא עוד קורבן, והוא עוד לא הביא את הקורבן, ולמרות הכל הוא יכול לאכול בתרומה, על זה הרב כאן מעמיק בסוגיה הזאת. בואו נראה את זה. בתוך עין היה. אומר הרב, שני דברים שונים יש בתהרה. הסיבה של הזמן, שאינה תלויה במתאר, אלא הזמן עושה את שלו, והסיבה של הכפרה תלויה בו שהוא צריך להביא קורבן, ובזה על ידי הבאת הקורבן הוא מתאר. למה המשל דומה שנבין? אדם לא עלינו חולה, אז שני גורמים ברפואה שלו. קודם כל אומרים לו, תן לה זמן לעשות את שלו. גורם הזמן הוא גורם מרכזי ברפואה של האדם. הזמן גם יש לו תהליך שמביא את האדם לרפואה. והתרופה, או כל הטיפול הרפואי שהחולה מקבל, אז זה גם עוזר. אז שני הדברים עוזרים לרפואתו של האדם. גורם הזמן וגורם מה שאתה עושה על מנת לרפא את עצמך. זה משל. הנמשל לגבי העניין של התארה. שני הדברים בעניין של כהן שצריך לאכול בתרומה. הוא רוצה לאכול בתרומה, אבל הוא תמה. הוא צריך לתאר את עצמו. איך הוא יתאר את עצמו? קודם כל, יעבור היום. גורם הזמן. גורם הזמן הוא לא תלוי באדם עצמו. גורם הזמן הוא בין כך ובין כך הוא עובר. צריך לעבור היום. ודבר שני, הוא צריך לעשות פעולה לתארה. מה הוא צריך לעשות פעולה לתארה? הוא צריך לטבול במקווה, זה הכל. השני דברים, יש גורם הזמן, ויש המעשה שהאדם עושה בשביל לתאר את עצמו. דהיינו, במקרה זה של אכילה בתרומה, זה לטבול במקווה. עכשיו בואו נראה כיצד זה נוגע כאן לעניין שלנו. אני רוצה להזכיר, מי שלא היה בשיעור ומי שכן היה בשיעור, שאנחנו עוסקים בקריאת שמע של ערבית ושחרית, וההבדל בין קריאת שמע של ערבית לקריאת שמע של שחרית, מבחינת שערבית זה בגלות, שעם ישראל קורא קריאת שמע אל עצמו, ועדיין לא קורא לכל העולם כולו, כי עדיין אנחנו בגלות, מצב של התכנסות, מצב שאנחנו לא קוראים קריאת שמע לעולם, וקריאת שמע שהיא שחרית, היא כבר לקרוא בשם השם כל עולם, להודיע לכל באי עולם על מציאות השם, על אמונת השם, זה כבר דבר אוניברסלי, קוסמופוליטי, עולמי. זה נאמר בהקשר למה שאנחנו הולכים ללמוד כרגע. בוא נראה. גם בישראל, לעניין קריאת שמע, לעניין קריאת שם השם בכלל, שהוא שורש בחירתם של ישראל. דהיינו, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, האלוקים בחר בעם ישראל. למה הוא בחר בעם ישראל? מה המיוחד בעם ישראל? מה הבחירה בעם ישראל? לקרוא בשם השם. מה זה לקרוא בשם השם? לעמוד בבוקר כמו המואזין ולצוק, אללה אכבר, מה אתם אומרים? מה זה לקרוא בשם השם? הוא אומר, האלוקים בחר בעם ישראל על מנת שיקרא בשם השם. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, לספר תהילת השם. בשביל להבין את העניין הזה שקריאה בשם השם, צריך אולי קצת לחזור אחורה. קודם כל, אתם שמעתם שהאלוקים ברא את העולם. מישהו שמע על הדבר הזה? איפה שמעת על זה? ובראשית שמע על זה. קודם כל, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ברא את כל העולם, כל הבריאה כולה. כל ההוויה כולה היא באמת יצירה אלוקית. ומכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז איפה הוא מתחבא בתוך כל העולם הזה הקדוש ברוך הוא ברא? אם כל העולם זה ביטוי למחשבתו או רצונו של הקדוש ברוך הוא, כל הבריאה כולה זה יצירה אלוקית, זה בריאה אלוקית, מלוא כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם וכולי, אנחנו אומרים, אז מה, איך אנחנו כבני אדם, איך נגלה את הקדוש ברוך הוא בתוך העולם של הקדוש ברוך הוא? איך הגילוי? אז באמת העם היהודי הוא נוצר בסגולה כזאת, בתכונה כזאת, שהוא, זה תפקידו, זה עניינו, זה מהותו של עם ישראל, לגלות את מציאות השם בעולם. לא שהוא לא נמצא, אבל גילוי השם בעולם, הופעת השם בעולם, זה עניינו של עם ישראל. זה לקרוא בשם השם כל עולם אצל אברהם אבינו, וזה הקריאת שמע שאנחנו קוראים. אנחנו קוראים כלפי עצמנו, אבל גם כלפי העולם כולו. רבותיי, אומרים לי, יש אלוקים בעולם. איך אתם יודעים שיש אלוקים בעולם? דרכנו אתם יודעים שיש אלוקים בעולם. הרבי יהודה הלוי בכוזרי, כשהוא רוצה להסביר את הרעיון הזה של גילוי אלוקים, נותן את המשל שנקרא משל השמש. מה משל השמש? השמש מאירה על העולם כולו. אבל קליטת האור, קרני האור של השמש, היא שונה בין כל מה שקיים בתוך הבריאה הזאת. יש כל מיני אלמנטים, נאמר, בתוך הבריאה, שהם שונים אחד מהשני. ישנם גופים שהם שקופים. אז בגוף השקוף, כמו למשל אוויר, כמו מים, כמו זכוכית, כמו אבן טובה או דברים כאלה, אז האור של השמש הוא חודר, זה נקרא אור חודר. דיין, מה זה חודר? האור הזה עובר דרך האוויר, עובר דרך השמשה, דרך הזכוכית וכו'. זה נקרא אור חודר. יש גופים שאצלהם האור לא חודר, כמו קיר, סלע, אבנים, דברים כאלה, האור מגיע אל המקום הזה, אבל הוא לא חודר פנימה לתוך הגופים האלה. יש כל מיני, יש גופי ביניים בין האור החודר ובין האור שאינו חודר וכו'. מסביר הרבי יהודה הלוי, אומר שככה גם מבחינת המציאות העולמית האנושית. עם ישראל זה עם שדרכו חודר האור האלוקי אל כל העולם, עובר אל כל העולם. דרכנו מגיע אור השם לעולם כולו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמו אור השמש שעובר דרך האוויר, דרך הזכוכית, הוא עובר דרכנו ומאיר את כל העולם. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לכן הרבה להם תורה ומצוות. אומרים חכמים, מה זה לזכות? לזכות מלשון זך. זך זה טהור, נקי, שקוף נאמר. העם היהודי, התפקיד שלו להיות הגורם, הצינור שדרכו מעביר או מועבר אור השם לעולם. דרכנו, אנחנו מאירים לעולם. ישראל אורו של עולם. אור השם בעולם. דרכנו עובר אור השם. איך עובר דרכנו אור השם לעולם? איך האור יחדור אלינו? אני מדבר גם כאומה, אבל גם כפרט. אם אנחנו מזכחים את עצמנו, מתארים את עצמנו במידות טובות, במעשים טובים, בתורה וכל הדברים האלה, אז אנחנו, דרכנו עובר אור השם לעולם. אם אנחנו חס ושלום לא בסדר, אז דרכנו מה? חסום. אנחנו בלשון שלנו, רק שנמחיש את הרעיון, אנחנו שקופית. מה זה שקופית? שקופית, יש תמונה. האור בא מצד אחד, והתמונה מוטלת על המסך, על הקיר. כן. עכשיו, מה שיש בתמונה, זה מוקרן על המסך. מה שיש בעולם, מבחינת אור השם, התמונה, העניין האלוקי, נאמר, תלוי מה יש בעם ישראל. אם יש בעם ישראל שם השקיפות, אם יש שם דברים טובים, מקדשים שם שמיים, מתגלה אור השם בעולם. אם חס ושלום אנחנו לא בסדר, אז פתאום אתה מסתכל על המסך, חושך. המקור נשאר אותו מקור כל הזמן. שלמה עובר דרך השקופית הזו. זה עם ישראל. זה מה שהרב אומר כאן. עם ישראל, תפקידו, יהודו, בחירתו, יצירתו, עניינו, זה באמת להעביר את אור השם בעולם. הבוקר שאל אותי מישהו, אחד תלמידים לשעבר, מה העניין שלי בעולם? מה אני חי? לא, יש לו קצת קשיים. יש כאן מישהו שיש לו קשיים או משהו כזה? שמה כל ה... כל הצרות האלה, כל הקשיים האלה, כל הדברים האלה. אז מה, אתה לא יודע בשביל מה נולדת? באמת לא יודע. האמת שנולדנו להביא את אור השם בעולם. כשאנחנו עושים את רצון השם, אנחנו מביאים את אור השם. האדם משול מבחינה הזאת לנר, לאור, כן? כי נר השם נשמת אדם. אז זה העניינו של עם ישראל. עם ישראל, עניינו באמת להביא את אור השם בעולם. אבל יש מצבים בעם ישראל. יש מצב שאנחנו בגאולה, ירושלים, אורו של עולם. ניו יורק, מה אתם אומרים? ניו יורק, אורו של עולם? אה? אתם לא יודעים, איי, 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 איי. גלות זה לא אורו של עולם. אין לך חילול השם יותר גדול מזה שעם ישראל נמצא בגלות, חושך בעולם. לא רק חושך לנו, אלא גם חושך לעולם. אבל כשאנחנו שווים לארץ ישראל, ובונים את, את המדינה, בונים את ירושלים, לאט לאט מפציע אורו של עולם. זה מובן הרעיון. אז הקריאה בשם השם, לזה נבחרנו, לזה נוצרנו, הדבר הזה, יש שני מצבים. המצב של הגלות, זה ערבית, כנגד ערבית, ומצב של גאולה, שזה כנגד שחרית, שאנחנו מראים לכל העולם. על זה כאן מרחיב הרב את הדיבור. בואו נראה. לעניין קריאת שם השם בכלל, דיינו, להודיע על מציאות השם, ושוב פעם, אני רוצה להגיד שהודעה, להודיע על מציאות השם השם, זה לא כמו אצל המוסלמים, שהם צועקים במסגד, אללה אכבר. אתה יכול לצעוק 1,000 פעמים אללה אכבר, אבל אם אתה הולך לרצוח יהודים, זה לא אללה אכבר. זה לא אלוקים גדול, זה ההפך בדיוק. כן. האלוקים הגדול מתגלה בטוב, לא ברצח, ולא בשפיכות דמי. אז הקריאה בשם השם שלנו זה לא לצעוק, אלא לשמש דוגמה. דוגמה במידות, ביחס. באהבה, בטוב, בצדק, ביושר. בזה אנחנו קוראים את שם השם. לכן אנחנו אומרים, קבל עליו עול מלכות שמיים. עול מלכות שמיים זה להיות בן אדם טוב, ללכת בדרכי השם, קבל עליו עול מצוות, כתוצאה מקבלת עול מלכות שמיים. אתה רוצה להיות מואר? מישהו כאן רוצה להיות מואר? מישהו מעוניין להיות מואר? מכון מאיר? מישהו מוכן... מאיר. מישהו מוכן להיות מואר? מי שרוצה להיות מואר, ברצינות, תהיה בן אדם טוב, תהיה מואר. ומה זה בן אדם טוב? קודם כל, תיקון המידות. לתקן את המידות, לתקן את המעשים, יחסי אנוש, כל הדברים האלה, אתה לא מואר מבחינה פיזית, אלא מואר מבחינה נשמתית. הנשמה שלך תהיה מוארת. ואם אתה מואר, אתה גם יכול להעיר. זה כל עניינו של עם ישראל. שלהיה ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה, שנאמר לאברהם אבינו כבר. אז זה בחירתו של אברהם, וזה בחירתו של עם ישראל. כן.
בלבן ויעקב, לבן אומר ליעקב, ניחשתי ויברכני השם בגללך.
עוד פעם.
ניחשתי ויברכני השם בגללך. ויעקב, ביתו של לבן, התברך.
ודאי, מה?
מה? הרב אומר שישראל בגלות הם לא מפיצים אור,
לא את האור, לא, אנחנו גורם מרכזי לאורך כל הדורות, גם כשאנחנו בשפל המדרגה. הדוגמה, אני אתן לך לא רק לבן. התרומה של העם היהודי בגלות, במדע, בכלכלה, בחברה, בזה.
על זה אני מדבר.
כן, התרומה היא בלי שום פרופורציה לשום אומה אחרת. זה, תמיד אתה רואה בראש המוליכים, במערכות חומריות, מדעיות, תמיד תמצא את הראש, איך אומרים, הראש היהודי. אז זה תאר לך מה אנחנו לא במדע, כי אנחנו במהות שלנו. זה מהצד כאילו, זה מהצד. זה ידוע, כל מי שמתבונן בהתפתחות של המין האנושי לאורך כל הדורות, אז הוא מוצא את הראש היהודי, אפילו שהוא יתרחק מהיהדות, הוא מוצא שם את הראש היהודי ואת הפוטנציאל היהודי, את העוצמה היהודית, מבחינת תבונה ושכל והבנה ופריצות דרך וכל הדברים האלה כמעט בכל שטח בכם במין האנושי. אם זה במדע, ידוע, ידוע שבפרס נובל, שאיזשהו קנה מידה לתרומה למין האנושי, נאמר, אז אחוז היהודים שם הוא בלי שום פרופורציה. הוא הרבה יותר מהסינים. אני לא יודע כמה סינים קיבלו פרס נובל. אבל הסינים זה מיליארד. וההודים, אני לא יודע כמה. היהודים כל כך מעט. תראה כמה שם. ומי שבוחר אותם זה לאו דווקא יהודים. מי שבוחר את התורמים זה אנשים שאמורים להיות אובייקטיביים. הם בכלל בשוודיה באיזה, או בנורווגיה באיזשהו מקום. אבל בכל זאת, עובדה היא. אז אומר, אם איזשהו קנה מידה סטטיסטי, מה תרומת העם היהודי למין האנושי, זה בלי שום יחד. למה?
איך זה מסתדר עם ערבית? זה
בגלות? אז זה רק שתבין. שתבין אפילו שאנחנו, איך אומרים, בשפל המדרגה, תרומתנו היא כל כך גדולה. לא, לא. זה מעלת עם ישראל. וכל... אלא אנשים גדולים בעולם, אנשים הומניים גדולים בעולם, לא דווקא יהודים. הם רואים את זה. התרומה של עם ישראל היא תרומה שאין לה אח ושיעור בשום אומה אחרת מבחינה זאת. לא רוצה להזכיר כאן שמות, אבל אין סוף של שמות של אנשים שתרמו גם מבחינה מדעית, גם מבחינה סוציאלית, למרות שלא תמיד זה מצא חן בעיניהם. אבל בכל זאת, זה המוח היהודי, הסגולה היהודית. אז הסגולה הזאת עובדת, זה גם... זה כמו יעלום ששמו עליו בוץ. אז תגיד לי, הוא לא שווה? הוא לא שווה? היעלום שווה או לא שווה? הוא שווה. עם ישראל בגלות זה כמו יעלום. שהוא נשאר יעלום. רק מה, הוא, איך אומרים, באפר. אז הערך שלו נשאר אותו ערך, אותו... אז זה התרומה של עם ישראל. בכל זאת, אתה צודק, השאלה... בערבית אנחנו מבחינת האמונה אנחנו מתכנסים. מבחינת האמונה. כי אנחנו בגלות, כמו שדיברנו באחד השורים הקודמים, לא רק שהכניסו אותנו לגטו, אלא אנחנו הכנסנו את עצמנו לגטו. הגטו זה מנגנון הגנה כזה. אנחנו, על מנת שהתרבות של אומות העולם לא תשפיע על העם היהודי בגלות ויהיה התבוללות וכל הדברים האלה, אנחנו יצרנו חיץ, חומות, בינינו ובין התרבויות של אומות העולם וחיינו לעצמנו. זה הזמן של הגלות. זה לא הזמן לקרוא בשם השם כשרוצחים אותנו ומשפילים אותנו ומורידים אותנו עד עפר. אדרבה, כשאתה קורא שם אצל אומות העולם בשם השם, האנטישמיות הולכת וגדלה. איך אמר אותו צורר היהודים, גדול צוררי היהודים, ימח שמו וזכרו בגרמניה, הוא אמר, או הם או אנחנו, אני לא יכול לסבול אותם. למה הוא לא יכול לסבול אותנו, אותו צורר? בגלל שאנחנו טובים, לא בגלל שאנחנו רעים. לא יכול, לא מסוגל לראות את, ה, את, ה, את האור היוצא מהאומה הזאת. לא מסוגל. אז אם הם נמצאים, אנחנו לא, אנחנו מחוקים, אנחנו לא נמצאים. כי האור מגרש את החושך. וזה דבר אינסטינקטיבי, זה דבר כמו חיה. הוא מבין, או הם או אנחנו לא יכולים, הרוע והטוב לא יכולים לחיות בכפיפה אחת. אז לכן הם רצו להשמיד. אנחנו לא קולטים את זה, לא מבינים את זה. ודאי במצב כזה, לקדש עם שמיים, לא שייך. מה, לקרוא לרשעים האלה, לכו תראה, תלכו בדרך השם כשהם רוצחים והורגים ועושים מה שעושים. אז זה לא שייך. אבל מה כן? כמו הזרע, שהוא אוגר כוחות, שהוא זרע, או כמו העץ בשלכת, שהוא אוגר, או הגפן בשלכת, שהיא אוגרת את הכוחות דווקא בזמן שהיא נראית כמתה. ככה עם ישראל בגלות. אז הקריאת שמע בשם השם היא כלפי פנים. למה? שיגיע הזמן הפריחה, יגיע האביב, יגיע הגאולה, פו, תהיה התפרצות כזאת דלה. זה הדברים שאומר כאן הרבה. ישנם שני דברים. הזמן, כמו שראינו, שאם אין עדיין הזמן מוכשר לקרוא בקריאת שם השם כלפי העולם, כגון קודם מתן תורה. לפני מתן תורה, האנושות לא הייתה בשלה, אפילו אם היינו קוראים בשם השם, היא לא הייתה בשלה, כמו שאומר המדרש, כשניתנה התורה, פנה לאומות העולם, בבקשה, בואו תקבלו את התורה, לישמעאלים, לידומים, והם לא רצו, הם לא רצו כי הם לא היו מוכשרים, לא היו מוכנים, נאמר, לא היו בשלים לקבל את התורה, שזה קריאה בשם השם. למה? כתוב שם דרישות, התורה היא, זה לא רק להגיד יש אלוקים, התורה היא דורשת ממך להתנהג בדרכי האלוקים. אז אם כתוב שם לא תרצח, אז זה לא היה מתאים לאדומים, ולא תגנוב, זה לא היה מתאים לישמעאלים. גם היום דרך אגב. היום כבר זה יותר, התקדמנו קצת. אבל בכל זאת עדיין, אומות העולם אינן בשלות לקבל את מלוא העוצמה, מלוא האור, מלוא השפע, נאמר, האלוקי שעובר דרך הצינור הזה, שנקרא עם ישראל, תורת ישראל. שאלו אותי למה? לא יודע, אומר, גורם הזמן הוא גורם חשוב. גורם הזמן הוא חשוב, וכרגע העולם לא בשל לדברים האלה. כן. הוא ניסר, זה מה שחזל אומרים. שהקדוש במעמד הר סיני, הוא ניסר, הוא אמר, למה אומרים, בוא ניתן חופש בחירה לכל האומות. למה רק לעם ישראל? למה כפה עליהם הר כגיגית? נקפה, ככה, אומות העולם, הגמרא מסכת עבודה זרה אומרת, וכי כפית עלינו הר כגיגית, שאתה בא ואתה בא אלינו בטענות שלא קיבלנו את התורה? אז הגמרא שם באמת שואל את השאלה ואומר, בסדר, אתם יודעים מה, לא ניתן לכם תרי"ג מצוות, שאת המצוות ננוח, שם. נראה אם תקיימו את זה, אם תקיימו את זה, נלך הלאה. אז נתנו להם את זה, וגם את זה הם לא קיימו, את המינימום הזה לא קיימו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, איך אומרים, לב טוב, לב רחב, להבדיל, כן. הוא רוצה לתת את התורה לכולם, אבל הוא גם פדגוג, הוא גם מחנך, הוא לא רק... בעל רצון טוב. והחוכמה באמת להשפיע על האנשים בהתאם ליכולת שלהם לקבל. כמו שאתה לא תלך תלמד ילדים קטנים, וכמו שאתה מלמד אנשים מבוגרים מבחינת היכולת שלהם לקבל היא לא אותו דבר. האנושות היא כמו אדם אחד, המין האנושי שהולך וגדל. ובשחר ההיסטוריה, נאמר, מבחינת לפני אלפי שנים, במעמד הר סיני, וגם היום, האנושות עדיין היא לא בשלה להתמודד עם אמות המידה ועם הדרישות ועם הצביעות המוסריות, האלוקיות של הקדוש ברוך הוא. אבל היא הולכת וגדלה, היא הולכת לצמיחה. אנחנו יודעים שבסוף יהיה דור דעה, יהיה מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. כל ההיסטוריה היא בעצם איזו התפתחות של המין האנושי לקראת מה שאתה אומר. וזה מה שהרב אומר כאן, גורם הזמן הוא גורם חשוב, הוא לא גורם של בחירה הזמן, זה גורם שהוא מאלוקים, ככה הוא סידר, ציר הזמן, כמו ששת ימי המעשה ויום השביעי וכו', אז זה גם כאן מבחינה זו. נכון, נחזור לעניין שלנו, הוא אומר שעם ישראל, כשהוא קיבל את התורה, המין האנושי עדיין לא היה בשל, לשמוע את כל השם, או בקריאת השם, ומילא הוא גם לא פנה אל אומות העולם, הוא פנה לפי המדרש, אבל הם לא קיבלו אז את הדרישה המוסרית, האלוקית. אנחנו כאן לא מבינים את הדבר, צריך להבין איפה העולם, אפילו בימים שאנחנו חיים, חיים המודרניים האלה שאנחנו חיים כאן, צריכים לדעת שישנה, גם היום, בדור שלנו, ישנה אכזריות גדולה מאוד, וכוחניות גדולה מאוד. כן, אנחנו לא, בחברה הישראלית יחסית זה לא ניכר, כי אנחנו עם יהודי, עם עם נשמה טובה. אבל תסתכלו מה נעשה היום לפעמים בארצות כמו באפריקה או באסיה, במקומות כאלה. לפעמים אתה מזדעזע, אומרים ששם באפריקה לפני כמה שנים, 500,000 אנשים שחטו אותם סכינים. איפה אנחנו חיים? האדם נברא בצלם אלוקי. כל אדם זה עולם ומלואו. איך אמר פעם היה מלחמת קוריאה, אז אתם עוד לא הייתם בחיים, אבל אני זוכר את זה בנאורי, את הדבר הזה. אז הסינים הצטרפו לקוריאנים ותמכו בהם ונחשמו יחד איתם. אז המנהיגים הסינים אמרו, שעברו איתם על כל כך הרבה קורבנות, מיליונים מתו שם, מיליונים. אמרו, יותר מיליונים, פחות מיליונים, מדללים את השורות. תראו יחס לבני אדם. או פעם אחד זה שהיה פעם במצרים, שליט מצרים, איך קראו לו סעדת, או מישהו אומר, אני מוכן לתת 1,000,000 מצרים בשביל, מה זה 1,000,000 מצרים? מה זה, חיי אדם זה אפקר? זה כלום? מה זה אתה מוכן לתת? רק שתבין את המושגים של האנשים, שאיפה אנחנו חיים, באיזה עולם. לעומת זה, אנחנו מסתכלים על אדם באשר הוא אדם. עולם ומלואו. כל המאבד נפש אחת, איבד עולם ומלואו. זה משהו אחר לגמרי. זה רק מבחינה אנושית. האנושות עדיין לא בשלה להתייחס אל הבריאות. ונזר הבריאה זה האדם באשר הוא אדם. כמו שצריך. אבל לעתיד לבוא, הדברים יהיו בסדר. זה תפקידו של עם ישראל. זה תפקידם של נביאי ישראל. ליישר את העם ואת האנושות. ליישר אותם ללכת בדרך השם. אבל גורם הזמן הוא גורם חשוב. בסדר? אבל התוכנית היא בסדר. יש קורא הדורת מראש. הקדוש ברוך הוא יש לו תוכנית ואנחנו בציר הזמן. בכל זאת מדבר כאן על גורם הזמן. בוא נראה. ישנם שני דברים, הזמן, שאם אין עדיין הזמן מוכשר, האנושות עדיין לא מוכשרת לקבל את דרישות התורה, הדרישות המוסריות של התורה, כגון קודם מתן תורה, לא היה העולם יכול עדיין לקבל אור תורה. אדרבה, זה היה מרגיז אותם. אם היו דורשים מהם דרישות שהם לא מסוגלים לקיים אותם, אז הדבר הזה היה מקומם אותם מול הדרישות האלה. זה כמו בחור שבא למכון מאיר. ואומרים לו, אדוני, אתה רוצה א', ב', ג', ד', זהו, כל רשימה שלמה של דרישות, דברים כאלה. תעזבו אותי, תנו לי לחיות. הוא עדיין לא בשל, הוא לא מוכשר, הוא לא זה. כבר דרושים ממנו גם מידות, גם צניעות, גם זה, גם זה, גם זה, גם זה. זה פר הדבר הזה. בהדרגה, לאט לאט. אותו דבר האנושות, לא הייתה מסוגלת אז לעמוד בדרישה, הדרישות האלמנטריות של התורה. אני מדבר על 10 הדיברות, אני מדבר על הדברים הפשוטים האלה. דרך אגב, כשתבינו איפה האנושות הייתה, ב2,000 שנה אחרי זה, 2,000 שנה, קצת פחות מ2,000 שנה, סליחה. זה היה ברומא, היו משחקים באצטדיון, איך היו, כמו היום כדורגל. אז היה אצטדיונים ענקיים, עשו את זה לחם ושעשועים, היו זורקים בני אדם לדשא, כמו שאומרים, יחד עם הריות ונמירים וכל מיני חיות טורפות, וכולם, והם היו טורפים אותם לפני כולם, וכולם היו צועקים, הוא מבסוטים, חלה. תבינו מה זה האנושות. הייתה אחרי מתן תורה, שלטרוף בן אדם זה היה משחק, זה היה שעשוע. לפני ההמונים זה היה הדבר. רק שנבין, גם היום יש לא פעם אנחנו רואים תופעות כאלה ש... ההמונים מתלהבים משטויות. זה מובן. ציבור כזה, מצב כזה, נתון כזה, לבוא לדרוש מהם את הדרישות האציליות של התורה, זה לא רלוונטי בכלל. זה מה שהוא אומר שגורם הזמן, הוא היה גורם עד שהם לא יכלו לקבל את התורה ומות העולם. כגון קודם מתן תורה לא היה עולם, הוא יכול עדיין לקבל את אור התורה, והיה עולם באפלה. והכפרה, מה זה הכפרה? זה תשובתן של ישראל. כפרה זה תשובה. תשובתן של ישראל, להביא אורה שלמה לעולם, זה לא היה עובד. אפילו שעם ישראל היה עושה אז תשובה, זה לא היה פועל על אומות העולם, כי הם עלו, לא היו בשלים לדבר הזה. והנה, לעניין קריאת שם השם בעולם, שתהיה בעת הגאולה השלמה, מתי תהיה הגאולה השלמה, מי יודע? מתי תהיה הגאולה השלמה? אם היום בקולי, תשמעו. מתי תהיה? עוד כמה שנים בערך. אוטוטו. זה קריאת שם השם בזמן שהגאולה השלמה, שעם ישראל יתקבץ לארצו, ותקום כאן מלכות המלך המשיח תהיה כאן בעזרת השם וכל הדברים האלה. על זה מעכב גם כן כפרה. דהיינו תשובתם של ישראל. זאת אומרת, באמת, לעתיד לבוא כשתהיה הגאולה השלמה על מנת להאיר לכל העולם, אנחנו נצטרך לשמש דוגמה אישית, כאומה, ככלל וכפרט, ולהאיר לכל העולם, לא רק בדיבורים, כמו שאותו מואזין שצועק שיש אלוקים, אלא בהתנהגות שלנו. זה נקרא כפרה, זה נקרא תשובה, אנחנו צריכים לעשות תשובה, תשובה שלמה. היום אנחנו בתשובה, למה אנחנו היום בתשובה? למרות שעל פניו אתה לא רואה את זה, אבל מי שמתבונן יותר לעומק רואה את זה. המושג תשובה, זה לא רק תשובה שאם אדם חטא ופשע והתוודה ודפק על ליבו ואמר חטאתי, אביתי, פשעתי, ואני מצטער ומתחרט וכל זה. זה תשובת הפרט נאמר ככה. אבל המושג תשובה, ככה כל החכמים מדברים, והתורה מדברת על זה. התשובה הגדולה ביותר של הדור הזה זה לשוב לארץ ישראל. עצם העובדה שאנחנו שווים לארץ ישראל, אנחנו שווים אל עצמנו. השיבה לארץ זה להישתל בנוף הטבעי שלנו, הנוף הבריא שלנו. אז התשובה, תהליך התשובה באופן לאומי, קודם כל שיבה לארץ ישראל. ואנחנו בעיצומו של תהליך של שיבה לארץ ישראל. כן, בבקשה. זה לא סותר, זה נכון. כי עת לחננה, כי בא מועד. החז"ל שהם דנים בסוגיה הזאת, האם התשובה, הגאולה, תלויה בתשובה או לא, תלויה בתשובה, מסכת סנהדרין, דנים, בסוף המסקנה היא שם, כרבי אליעזר, כמה שאני זוכר, שהיא לא תלויה בתשובה, בין כך ובין כך נגלים. זאת אומרת, זה להבין. זה כמו, על מנת שנבין את התהליך של הגאולה, זה כמו אישה בהיריון שהיא צריכה ללדת. אז יש, מתי, בין כך ובין כך היא צריכה ללדת, נכון? נכון או לא? אז יכול להיות להקדים את זה, או ביתו, דבר ביתו בזמנו. ביתה, או החישנה, נאמר ככה, מבחינה זאת. אז באמת, הגאולה בין כך ובין כך. זאת אומרת, זה לא, זה תהליך שהוא לא אפשרי המציאות, אלא מוכרח המציאות, נאמר ככה. כמו אישה שצריכה ללדת. היא מוכרחה ללדת. אז זה מבחינת מה שאתה אומר, שהגאולה כבר אינה תלויה בתשובה. זירוז הגאולה, כן, לזרז אותה, לקדם אותה וכו', זה כבר עניין שתלוי מה אנחנו נעשה, מה אנחנו נפעל. הנה למשל בגבי הדור שלנו, אז אנחנו לקחנו את גורלנו בידינו ועלינו לארץ. עוד לפני 100-150 שנה, היהודים אמרו, בוא, עד כאן, בסדר, חיכינו, אנחנו בחודש התשיעי, אוטוטו צריכה לידה, בוא נזרז קצת, שבוע ימים לפני זה. לקחו את עצמם בידיים, ולפי הדרכות שחכמים, ועשו מעשה ועלו לארץ, וישבו את הארץ, ומיישבים את הארץ, ופועלים כאן, זה נקרא התשובה. אנחנו פועלים עם כל, יחד עם הקדוש ברוך הוא, בתהליך הגאולה. זה נכון. אבל צריך כאן להבין בעניין הזה. בין כך ובין כך, זה לא משנה. בין שאנחנו פועלים עם כל, או נדמה לנו שפועלים בלי כל, חס ושלום, כי כולם פועלים כל, גם אלה שלא דתיים וגם לא מבינים, ובאים לכאן מסיבות לא דתיות או משהו כזה. הכל זה, כל התהליך הזה הוא מחויב במציאות. מדוע? כי ההיסטוריה של העם היהודי היא לא מקרית. חז"ל מדברים על 6,000 שנה, כנגד ששת ימי המעשה, שהאלף השביעי זה יום השבת, זה הגאולה, כמו שמדברים על הגאולה השלמה, ואנחנו עברנו כבר כמעט את כל המסלול. אנחנו ב-1,900...
780...
780... סוף מסלול. זהו. איך היה אומר הרב ציוד הזה, זכר צדיקה, שהתהליך הזה הוא בלתי הפיך. זה כמו צירי לידה, הם בלתי הפיכים. אנחנו בתהליך בלתי הפיך. אז תשאל אותי, או תשאלו אותי, מה זה העננים האלה שרואים אותם? מלחמות, צרות, אנשים עוזבים את הדת, ירידה מוסרית, בעיות כאלה, בעיות אחרות. תשאלו אותי, תשאלו אותי. תשאלו אותי, נו. מה זה? זה בדיוק הפוך מתשובה. זה בדיוק הפוך מגאולה לכאורה, כאילו על פניו. אבל זה חלק מהתהליך. כמו שתשאלו את אותה אישה שיודעת, מה זה הצירי לידה האלה? את מצפה לנשמה שתבוא לעולם, במקום זה כאבים יש בעולם. מה זה? זה לא מתאים. זה לא מתאים למה שמצפים. אנחנו מצפים לדבר גדול. והדבר הגדול הזה מלווה בכאבים, בצרות, זה חלק מהתהליך. ואם אתה מבין את הדבר הזה, אתה יודע לקבל את זה ברוח טובה, ולהתמודד עם הקשיים האלה, כולל המציאות העכשווית שהיא לא, היא מורכבת והיא לא פשוטה, אבל היא חלק מתהליך הגאולה של עם ישראל. בכל זאת אומר, בשביל להאיר לעולם, צריך את תשובתן של ישראל. והתשובה הגדולה של עם ישראל, זה לא רק העניין הפרטי שאדם עושה תשובה. התשובה הגדולה של ישראל זה לשוב לארץ ישראל. שעם ישראל שב לארץ ישראל, זאת היא התשובה הגדולה. ובין כך ובין כך, כולם יחזרו בתשובה. אלה שבאו לארץ ישראל. בהתחלה משברצ'יק, אבל נתגבר. אם אינני טועה, פעם ראיתי בשם, רק אני צריך להיזכר, כן, היה יהודי אחד, נכונו יוחד דוב דבני, נדמה לי קראו לו, שהוא היה עוסק בעלייה, בסוכנות, והיה עוסק בעלייה בלתי לגלית לפני הקמת המדינה ואחרי זה. באותו זמן היה הרב פרנק בירושלים, זכר צדיק לברכה, רבה של ירושלים. והייתה טענה, והוא היה עוסק בעלייה דווקא ממרוקו, זה היה, הוא היה אשכנזי, אבל היה עניין שלו לעורר ולארגן את העלייה ממרוקו. אז הייתה טענה שהנה אנשים שבאים מארצות, הם אנשים דתיים, אנשים מסורתיים, אבל בארץ הם עוברים, חלק מהם מתפקר, עובר המשבר וכל זה, ועוזבים את הדת וזה. מה הרב אומר על האם, חשבון, האם עדיף שישארו בגלות דתיים, או יבואו לארץ ותהיה סכנה שהם יעזבו את הדת? אז הרב פרנק אמר לו, כולם יחזרו בתשובה, גם אלה שבאים לארץ, אם לא הם, הילדים שלהם, הנכדים שלהם, זה סגולתה של ארץ ישראל. כאן אנחנו חוזרים אל עצמנו, אל תדאגו. אז הוא אמר לו, אל תעשה את החשבון הזה בכלל. צריך להעלות את כל היהודים לארץ ישראל. זה מה שהוא אומר, התשובה, כשאנחנו מדברים על התשובה שבא להעיר לאנושות כולה, כשאנחנו נעשה תשובה, שכבר לא גורם הזמן, אלא גורם שבאנו, קודם כל התשובה לארץ ישראל. והתשובה לארץ ישראל היא בהכרח מביאה בסופו של דבר גם את השיבה לשורשים, לאמונה, לתורה, בצורה כזאת או אחרת, מדרגות בדבר, ודאי מדרגה הרבה יותר גבוהה מה שהיינו בגלות. זה מה שאומר כאן הרב. והנה לקריאת שם השם בעולם שתהיה בעת הגאולה השלמה, על זה מעכב גם כן כפרה, דהיינו תשובתם של ישראל. שזה הכפרה, זה הקורבנות מה שנקרא, דיברנו על זה שלמרות שלא הביאו את הקורבנות, קריאת שמה של ערבית, דהיינו אכילה בתרומה אוכלים. שהדבר תלוי בתשובה. אבל עניין קריאת שמה של ערבית, שעד הכהן אוכל בתרומה, למרות שהוא לא טהור מבחינת להביא קורבנות, קריאת שם השם עלינו לעצמנו, כמו שראינו בסעיף הקודם, אין דבר יכול לעכב. יהודי קורא קריאת שמע בכל מצב, גם שהוא בחושך, גם שהוא בגלות. זה קריאת שמע של ערבית. אף על גם דמשחיתים, מיקרובני. זה הגמרא אומרת, בכל מצב אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא. בין שאנחנו הולכים בדרכי השם, ובין שחס ושלום אנחנו לא הולכים בדרכי השם. אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא בכל מצב. זה כמו במשפחה, לפעמים יש ילדים טובים, ולפעמים יש ילדים שובבים. יש ילדים לפעמים ששובבים מאוד 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 מאוד. מאוד מאוד שובבים. והולכים נגד ההורים. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות דבר כזה. אבל הם נקראים בנים? בכל מצב הוא בא, גם כשהוא בחס ושלום, אי אפשר להיפטר. למה? כי המושג אב ובן זה שתי מילים מצטרפות. הבן הוא תמיד בן בכל מצב. לכן אנחנו כאומה, תמיד אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא. בכל זמן, בכל מקום, בכל מצב. ולא צריך להתייאש חס ושלום מאף אחד. ולא יצויר עיכוב כאים זמני. כל העיכוב הזה של הגלות, של קריאה בשם השם כלפי העולם, זה רק עניין של זמן. מצד ערך הזמן. כמו שהיה קודם מתן תורה. זה כלפי עצמנו, ודאי. זה מה שהוא אומר, שבגלות, זה קריאת שמע של ערבית, זה כנגד הגלות, אנחנו כמו כהנים שאת זר לא אוכל איתנו. אנחנו מתכנסים בתוך עצמנו, מתקנים את עצמנו, בונים את עצמנו, ועד רבה, אנחנו אז מתרחקים מאומות העולם.
למה בזה הזמן כן מאחל? לקראת שמע של עצמנו, למה הזמן כן
מאחל? לא, כי המציאות היא גלותית, היא חושך. בחושך, זה בדיוק מה שהוא רוצה להגיד. החושך זה לא מציאות שאתה יכול להשפיע. החושך הלאומי הכוונה, כן. זהו הזמן של ההתכנסות, זה הזמן קריאת שמע לבנות את עצמנו. כמו אותה גפן שדיברנו בהתחלה, שהיא לא פורחת באותו זמן, היא מתכנסת בתוך עצמה, לגור כוחות למתי, למתי שתהיה הגאולה, ואז נוכל לקרוא בשם השם גם כלפי אומות העולם. כן.
הכהנים, כי
אומר
שהקריאת
שמה
של ערבית, שזה
הזמן
שהכהנים אוכלים,
כן.
תלוי בזמן ש...
בזמן ובטבילה במקווה,
כן. בתארה,
כן.
אבל עכשיו הוא אומר שהקריאת שמה של ערבית, שזה בעצם הקריאת שם השם בשבילנו, שאנחנו כאילו בחושב של הגלות, זה לא תלוי אין דבר יכול להכיר, כן?
ודאי, אנחנו למרות שאנחנו... לא עשינו תשובה שלמה, דיינו לא הבאנו את הקורבנות, בתרומה אנחנו יכולים לאכול.
אבל לא הבנתי, איך אתה מסתדר עם זה של
הכהן? זהו, רק כהן, מה זה כהן? כהן זהו, הזר לא יכול לאכול בתרומה. הזר זה אומות העולם כמובן, למשל, כן. כשאנחנו בגלות, הקריאת שם השם שלנו היא כלפי פנים. ולא, וכשאנחנו בגאולה, אז אנחנו יכולים לקרוא בשם השם כל עולם. לכל אומות העולם. זה המציאות של... זה מה שהוא אומר. תשובה, נעשה תשובה, תשובה מבחינת... תשובה לאומית, מבחינת לשוב לארץ ישראל, אז נוכל לקרוא בשם השם כל עולם לכל האנושות כולה. זה הרגע.
אז לא הבנתי, בהתחלה אומר ש... הנה לעניין קריאת שם בשם העולם, על זה מעכב גם כמכפרה, אבל קריאת שמה של ערבית, אין דבר יכול לעכב.
זה, מה שלא מעכב זה האכילה בתרומה. זאת אומרת, אדם שהוא תמה, בתרומה שהוא צריך להביא קורבן, האם אדם בקורבן מביאים אחרי 8 ימים, אחרי, ביום השמיני נאמר, האם בתוך ה8 ימים האלה, והוא כהן, האם הוא יכול לאכול בתרומה או לא יכול לאכול בתרומה, בזמן הזה? אז זה מה למדנו כבר בגמרא, אומרת כן, כפרה, כפרה זה הקורבן, לא מעכב את הכהן מלאכול בתרומה, הוא יכול לאכול בתרומה. הרב אומר, זה משל, זה בא ללמד אותנו, שגם כשאנחנו בגלות, שעדיין לא הבאנו כפרה, לא עשינו תשובה, עדיין לא הגענו לשלמות, האם אנחנו יכולים לאכול בתרומה? כן. מה זה התרומה? רק לכהנים. זר לא יאכל איתם. זה כנגד קריאת שמע של ערבית. קריאת שמע של ערבית, זה כבר עניין פרטי שלנו, לאומי שלנו. כן, אנחנו, זה הזמן שאנחנו קוראים לעצמנו.
אבל זה הזמן בכל מקרה מעכב, גם פה, נכון?
כן, הזמן כאן מעכב מבחינת היום, אבל לא מבחינת השבעה ימים. מבחינת היום זה מעכב, זאת אומרת, צריך לחכות עד יצא היום, ואז הוא טובה לפני זה, והוא אוכל בתרומה.
מה זה הזמן בהקבלה לעם ישראל?
יש כאן שני זמנים. יש הזמן של היום, אותו יום, כהן, שהוא תמה והוא רוצה לאכול בתרומה, הוא צריך לחכות שהיום יעבור, הוא טובל ואוכל בתרומה, וזרים לא יכולים לאכול איתם. מה הכהן? זה דבר אחד. אבל יש עניין אחר, שכהן שהוא תמה תומה יותר חמורה, שהוא צריך להביא גם קורבן, מרזב או משהו כזה. אז הוא צריך להביא את הקורבן ביום השמיני. והוא יחד עם זה הוא אוכל גם בתרומה. האם הוא יכול לאכול בתרומה? או רק אחרי שהוא יביא את הקורבן הוא יוכל לאכול בתרומה. באה הגמרא לחדש לנו ואומר, לא, אפילו לא הביא את הקורבן, דיינו בתוך השבעה ימים האלה הוא יכול לאכול בתרומה. זה משול כנגד תפילת או קריאת שמע של ערבית, שזה משול כנגד הגלות. שגם בגלות אנחנו קוראים קריאת שמע, אבל היא קריאת שמע של כהנים, כלפי פנים, לא כלפי חוץ. זה מובן? זה הרעיון. זה נקרא כפרה לא מעכבת אותו לאכול בתרומה. והכפרה לא מעכב, הקורבן לא מעכב אותו. ודרך אגב, גם עניין מוסרי. לפעמים אדם אומר, יש אנשים כאלה אומרים, או, 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 או הכל או כלום. יש מצוות כזה. או הכל או שום דבר. זה מצב לא בריא. לא? או הכל. אולי יש מצבי ביניים. אז זה בדיוק כאן. הכהן, הוא יכול לאכול בתרומה למרות שהוא תמה. לא שהוא אומר, אם אני תמה, אז אני תמה עד הסוף. משהו. יש לי מצב שאני יכול לאכול בתרומה גם בזמן, עד שאני מביא את הקורבן. הכפרה היא לא מעכבת אותי מלאכול בתרומה. תרומה זה גם רמז מלשון התרוממות, להתרומם. אתה יכול להתרומם גם כשאתה בדיקי, בדיכאון, זה לא נורא. יש מצבים, אתה לא יכול להגיד, אושי, אושי. יש מצב ביניים כזה, זה הרעיון. תסתפק בזה להם.